שלום, אנחנו פרשת ויקהל. האידיאל של האומנות ושל האומנים הוא מצטייר דרך דמותו, דרך אישיותו הענקית של בצלאל, שהוא ממונה מאת השם על מלאכת המשכן, והמפגש עם נפשו, עם היצירה האלוהית שלו, היא מושכת אותנו למקום טהור, מקום עליון, מקום שעולם האומנות כל כך זקוק לו. בברכות נוני מסופר ש שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם משלושה דברים, אחד מהם זה פרנס טוב. ומה הראיה, מי שם הפרנס שהגמרא מביאה? בצלאל. ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. מדוע חז"ל מכנים את בצלאל בשם פרנס? הרי לא מצאנו שהוא הנהיג את העם. הוא היה ממונה מטעם השם על מלאכת המשכן. אלא מכיוון שהמשכן בצורתו, בכללו, כל פרטיו, הם נועדו מאת השם לפעול ברושם אז על ישראל. ונפשו של בצלאל היא התרוממה למידות קדושות, מידות עליונות, לחיי דעת וקרבת השם. ונפשו הזאת כרוכבת על כישרונו האומנותי, היא יכלה הייתה לסרטט אורות שמימיים. אידיאלים אלוהיים בכלים גשמיים, לבטא בעצם סדר עליון, סדר מקיף במוצג חיצוני שנתפס בחושים, שזה עניינה של האומנות. יחזקאל הוא היטיב בעצם להפגיש את נפשות ישראל עם הוד המושגים הכלולים בתבנית המשכן, ולרומם אותם, לרומם את ישראל לדבקות בהשם, להליכה בדרכיו. לכן הוא נקרא פרנס, כי זה תפקידו של המנהיג, לרומם את האומה. כתוב, ולמה נקרא שמו בצלאל, במדרש תנחומה, שעשה צל לאל, שנאמר, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. אומר המלבים שבמשכן הצטיירו כל העולמות וכל ענייני האדם, והוא היה צל האלוהות. וכל זה בצלאל הוא השיג והוא ביטה. עכשיו, אומנות, אם היא אמיתית, היא חודרת ברושם אז, בכוח גדול, לנפש הצרכן. היא ספוגה בתוכן פנימי, ודווקא בגלל המלבוש שהתוכן הפנימי הזה מתלבש בו, יש לאומנות יכולת לחדור לעומק הנפש, לדלג על כל העיכובים הנפשיים, על כל המחסומים, ולהיכנס. דומה לסוס הטרויאני, שהיה במלחמת טרויה שמה, שהכניסו אותו לעיר בשער פתוח, בשמחה. ככה האומנות היא חודרת, והתוכן בתוכה. עכשיו, התוכן הוא יכול להיות חיובי. כשלב האומן הוא טהור, כשיצירתו היא באה ממקום אמוני, ממקום פנימי, ממקום של יישוב הדעת, אז כבחוק הכלים השלובים, הפיזיקלי, הם מרוממות את הנפש של הצרכן לגובה שממנו התוכן הזה לוקח. לוקחות אותו, מרוממות אותו, את כל האישיות שלו, למבט אחדותי, לתובנות מיישרות, למבט שלב. אבל אם האומנות הזאת היא באה ממקום מורכב, אז זה סכנה גדולה. אם האומנות היא מבטאת תוכן ירוד, אז על זה נאמר, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. רש"י שם אומר, לזמר לעבודת אלילים. אומנות יכולה לבטא תוכן מאוד שלילי. היום בתי הספר לאומנות בעולם הם מספקים כל מיני חוקיות אסתטית, מוזיקלית, טכנית. מלמדים כיצד ליצור, לומדים על אומנים שהיו, על תקופות, כל מיני דרכים לפיתוח הכישרון והיצירה. אבל מה שהם לא מספקים בתי הספר הללו זה את התוכן. זה אין בידם. מה כדאי לבטא, מה ראוי לבטא, מה לא טוב לבטא. לכן האומנות הפופולרית היום היא דומה לתרנגולת עיוורת שמחפשת גרגר. פעמים שהיא מוצאת איזשהו אידאה לבטא, פעמים שהיא מעלה בידה איזה אבן, התרנגולת הזאת היא איזה דבר מלוכלך, הכישרון הוא רב, היכולת ביטוי היא עצומה היום עם כל הטכנולוגיה. לגבי התוכן, הרבה קושיות יש. עכשיו, באומנות המשכן יש תיקון. תיקון לכל החוויה האסתטית המלהיבה של העבודה זרה. חז"ל הם מספרים ככה במדרש, כתוב בצלל בן אורי בן חור, במדרש תנחומה, שואלים מה עניינו בכלל של חור לכאן, למה צריך לחזור להזכיר אותו? אלא החור כידוע הוא נתן נפשו לקדוש ברוך הוא, הוא עמד מול כל עושה העגל שמה והתנגד לזה והרגו אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך אני פורע לך. ומה הוא פרה לו? עמדו מזרעו, חז"ל אומרים, כל מיני מנהיגים, אנשים חשובים, אבל מה הפיראון בהקשר של חור, חוץ מהדבר הזה? איך זה נוגע אליו? איך המשוואה הזאת היא בנויה? אלא שנשמתו של חור היא פעלה כנגד העבודה זרה. ובצלאל הוא ממשיך את פעולת הנשמה הזאת על ידי עשיית המשכן. הוא נלחם בעגל מסכה, בלא תעשה לחפש אלו את תמונה, על ידי המשכן שבו התוכן המוסרי הוא נשמת הלבוש האומנותי, ולא החוויה הריקה. עכשיו, האומן העליון זה ריבונו של עולם. כמו שחנה אמרה, ואין צור כאלוהינו, חז"ל אמרו במסכת ברכות, ואין צייר כאלוהינו. אומן עמוק הוא לא רק בעל ידיים טובות. בצלאל ידע, כותב הרב קוק, לדמות בציוריו, ידע לדמות מעשיו בציוריו דומים למעשה בראשית, מצד גשמיותם, רוחניותם ודייקנותם. הרי כל הטבע, כל ההוויה כולה, גוף האדם, הכל זה מעשה אומנות של האומן העליון. ובצלאל ידע ללכת בדרך הזאת, לבטא שמימיות בארציות, לבטא גודל אלוהי, אינסופיות, קדושה, בכלים גשמיים. יודע היה בצלאל, חז"ל אומרים מסכת ברכות, לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. למה? איך יודעים? כתוב כאן בפרשה שלנו, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה, ובדעת ובכל מלאכה. וכתוב בספר משלי ג', השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומו נבקעו וכולי. אז הגמרא בברכות תנוני לומדת ככה שבצלאל ברוח השם, ככה הרב קוק מסביר שם על הגמרא הזאת בעניה, שהוא נתמלא בחוכמה ועצה. החוכמה שלו היא היטיבה בעצם להשיג את הסדר האלוהי הכללי שבהוויה. זה עניין של החוכמה, הסדר. וגם כן את הסדר של מלאכת החומרים, איך לעבוד עם כל חומר, בזהב, בכסף ובנחושת הוא עבד, ואיך לבטא את הסדר האלוהי על ידי חומר, ההתאמה, איך לעבוד. וגם כתוב שהוא בעצם עניין הבינה שלו, של יחזקאל, ככה מסביר הרב קוק, עניין הבינה זה לא רק הסדר של העולם, אלא גם כן להביא את העולם אל תכליתו הייעודית, להעלות אותו למגמה אלוהית, להתקדם, כמו שאדם הוא מבין סוגיה, אז הוא לא רק יודע עכשיו נפגש איתה, אלא גם הוא מבין דבר מתוך דבר, הסוגיה מתברכת בתוכו, היא לאט לאט מגיעה בהבנתו לתכליתה. ככה על ידי כלי המשכן, יחזקאל הוא בעצם הבין איך לרומם את נפשות ישראל בהשכנת כבוד אלוה נורא הוד על ידי אומנותו, שהיא חשפה את טהרת השמיים. היא לא מכסה, היא לא מסלפת, ובדעתו הוא בעצם לא הניח אף פרט קטן בכל המשכן הזה, שהוא לא השלים אותו בתכלית שכלולו. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. מה זה חכם לב? חכם לב, כל חכם לב שהיה לו לב מרגיש, ככה הרב קוק מסביר שם בגמרא, בעניה, יש לו לב מרגיש לחכם לב מראשית יצירתו. ולא רק זה, הוא גם פיתח את כישרונו האומנותי, את מתנת כוח הדמיון שלו, היצירתיות שלו. אז הוא זכה שבנוסף לחוכמה הזאת, עוד הוסיף לו השם חוכמה לצורך מלאכת המשכן, שאין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. ככה הגמרא אומרת, שנאמר יהיר חכמתה לחכימין, זה בדניאל, ומנדעה לידי בינה. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שכבר יש בו חוכמה. עכשיו, בדורנו, עת החלה פורחת לה נשמת האומה. אז היא מבקשת בכל חרישי כלי ביטוי, הנשמה הזאת. קדושים ככלי המקדש, מסילות החודרות אל הלב היהודי, אנחנו צריכים לפתח מבית המדרש, מתואר השמיים, אלא אל מרחב החיים הכי פשוטים, הארציים. זה הכוח של האומנות. אנחנו נדרשים לאומנים אמיתיים, אומנים תיאורי לב, אומנים חכמי לב, שיוצרים בחופש נשמה, שיוצרים במעוף רוחני, רק דברים שראוי להעביר העולם להתבשם מהם, כמו היצירה האלוהית. שבת שלום.